מקבלים את השבת ב-99.5 חם אש מבית רדיו חיפה. באולפן, הגאון המקובל, הרב רפאל ממו.
שלום עליכם אחי ורעי, איזה כיף לחזור לכאן כל יום שישי. 2:05 דקות. משה היום הגיע קצת מאוחר, לקחת אותי, קצת קצת עליו בהתחלה, אבל ברוך השם האוטו נסע על הכביש מהר כמו קפיצת הדרך. הרגשתי ששבת המלכה דוחפת אותנו. ראיתי אותה בסמלה אדורה שיורדת על פני הרי הכרמל עד חוף הים התיכון, ממתינה לשקיעת החמה כדי להגיע אלינו ועליכם, להביא לכולנו את ברכת השבת, ברכת רפואה שלמה, ברכת פרנסה טובה, שלוות הנפש ושלוות הגוף ושמחת חיים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזכיר לכם, חבריי, אפשר לצפות בנו גם בפייסבוק. אתם יכולים לכתוב שם את כל הברכות שאתם רוצים, הערות, תגובות, וגם אחרי שאני אקריא לכם את המכתב, יש בסוף המכתב שאלה. היהודי שכתב לי את המכתב, יש לו שאלה מאוד קשה בחיים. אם יש למישהו מכם, למישהי, תשובה, תכתבו לנו בפייסבוק. דבר שני, לא לשכוח לשתף עכשיו, לשתף את כל החברים והחברות שלכם. והדבר הכי חשוב, בעזרת השם בשבת הבא, יום שישי הבא, אל תדאג, זה לא קורונה. לא, לא, זה לא קורונה, ידידי. פיליפו פוחד, הוא מתרחק. יום שישי הבא, בעזרת השם בתוכנית, אנחנו נעשה תיקון לכל הבנות שמנסות להיכנס להיריון, כל הנשים שההיריון מתעכב אצלהם, אנחנו נעשה תיקון, וגם לכל הנשים שהן מרות והן חוששות מהלידה, או שהן חוששות שיש משהו לא תקין עם העובר. יום שישי הבא נעשה תיקון להיריון. תתקשרו לכל החברות שלכם, לכל החברים, תגידו להם שיום שישי הבא בשעה 2, שיאזינו לנו ברדיו, שיצפו בנו בפייסבוק, בעזרת השם תיקון גדול להיריון וללידה. קיבלתי מכתב לפני הרבה זמן. נולדתי בשנת תשכ"א, 1961, בחדרה. הוריי היו אנשים מאוד ידועים בקהילה, לכן אני לא רוצה לפרט כדי שלא יזהו אותם. קיבלתי מהוריי כל מה שילד צריך, ואפילו הרבה יותר מזה. הורי היו מפנקים אותי בבגדים חדשים לעתים קרובות, והיו לוקחים אותי איתם לחופשות בארץ ובחול. כל חבריי לכיתה קינו בי. ההורים שלי דחפו אותי לחיי חברה עשירים. בהדרכת הוריי הייתי מזמין חברים לביתי, עד שהבית שלנו הפך להיות מרכב חיי החברה של הכיתה. כשהייתי בכיתה ה', הוריי דחפו אותי להתמודד לתפקיד יושב ראש ועד התלמידים בבית הספר היסודי. למרות שהיו 5 מועמדים, זכיתי בתפקיד. וזה הרים אותי עוד יותר בחברה. אפשר לומר שהייתי התלמיד הכי נערץ בכל בית הספר. הייתי מאושר. אבל היה חסר לי אחים. מאוד רציתי שיהיה לי אח או אחות. כשהגעתי לגיל 11, נולדו להוריי תאומים. מאוד שמחתי. פתאום נכנסו לבית חיים חדשים. הייתי מאושר ולקחתי חלק בטיפול בילדים. מיום שנולדו אחי, היחס אליי הלך והורע. אבל זה טבעי. כשנכנס לבית תינוק חדש, הגדולים זזים קצת הצידה, והם אינם מקבלים מההורים את אותו יחס אליו הורידו. כל שכן כשנכנסים לבית שני תינוקות בבת אחת. האמת, התרגלתי מהר למצב החדש ולחוסר יחס מצד הוריי. המשכתי ללמוד כרגיל. יום אחד באו אליי 3 חברים. כמו שכתבתי לך, ביקורי חברים בביתי היו דבר שבשגרה, והחלו בעידודם של הוריי עוד ביותי בכיתה א'. תמיד, תמיד ההורים שלי היו שמחים מאוד כשהייתי מביא חברים הביתה. אבל באותו יום, משום מה, אמא שלי אמרה לי, מה אתה חושב? יש לנו גן שעשועים בבית? אני מבקש ממך לשלוח את חבריך לביתם. נורא התביישתי. החברים שלי באו לביתי ואני צריך לסלק אותם. באותו שבוע הייתה לנו מסיבת סיום בבית הספר. הוריי לא הגיעו למסיבה. זה כבר הדליק אצלי נורה אדומה גדולה, אפשר לומר פרוז'קטור. כי תמיד ההורים שלי היו מקפידים להגיע למסיבות סיום שלי. פעם אחת אפילו בסיום כיתה ג' אבא שלי היה במילואים בסיני. הוא נסע 9 שעות מסיני לחדרה כדי להיות איתי שעתיים במסיבת סיום, ואחרי המסיבה הוא נסע שוב 9 שעות חזרה לסיני כי היו צריכים אותו שם. למחרת בשעה 9 בערב יצאתי מחדרי למטבח, פתחתי את המקרר לנשנש משהו. אבא שלי צעק עליי, אתה כל היום פותח את המקרר, מה זה? לא אכלת מספיק בארוחת ערב? מאוד נעלבתי. הייתי נרעש כולי, הרגליים שלי רעדו. המעדן שהחזקתי בידיי נפל על הרצפה והטיז לכל עבר. ואז אמא שלי באה והתחילה לצעוק ולצרוח, רק צרות יש לי ממך. תוך כדי צעקות אמא שלי פנתה לאבי, הבטחת שתעיף אותו מהבית, מתי אתה מתכוון לקיים? ברחתי לחדרי, כיסיתי עצמי בשמיכה, אבל לא הצלחתי להירדם. היה ברור לי שמשהו מתרחש בו. אבל אני לא יודע מה. בשעה 11 בלילה אבי ואמי נכנסו לחדרי לדבר עמי. הם הסבירו לי שבתחילת נישואיהם לא היה להם ילדים. לאחר 5 שנות טיפולי פוריות, הרופא אמר להם שאין להם סיכוי להביא ילדים. ואז הם ימצאו אותי. הם אהבו אותי מאוד ופינקו אותי ככל יכולתם. הם פינקו אותי מאוד עד שנולדו להם התאומים. עכשיו הם כבר לא צריכים אותי. אני מפריע להם. ואני צריך לעוף להם מהחיים. לאחר שבוע נשלחתי לפנימיה. משבר קשה עבר עליי. קשתה עליי במיוחד ההתנתקות מחבריי ואיבוד המעמד המיוחד שתמיד היה לי בחברה. מאז היותי בכיתה א' הייתי מלך בית הספר והתלמיד הכי נערץ. בעצם הייתי מרכז החברה. כעת בגיל 11 וחצי, אמצע כיתה ו', נכנסתי לפנימיה עם ילדים שאינני מכיר, רובם ילדים אלימים שכדאי מאוד להיזהר מהם, וכולם ילדים עם קשיי לימוד או התנהגות ברמה כזו או אחרת, בעיקר ברמה גבוהה מאוד. נכנסתי לדיכאון, הפסקתי ללמוד. למרות שבהתחלה הייתי הילד העדין והמחונך של הפנימיה, לאט לאט התחברתי לאחת החברות האלימות בפנימיה. כי אם אתה לא מחובר לאחת החברות, אתה פשוט לא מוגן. אתה בעצם הפקר. כל אחד יכול להרביץ לך או להתעלל בך, ואין מי שיגן עליך. 5 חברות היו בפנימיה. אני בחרתי להתחבר לחבורה של דודו. רוב החבורה של דודו היו ילדים בני 12 פלוס, ורובם מרם ללוד. מעתה אני מוגן, כי דודו וחבורתו ידועים באכזריותם. אף אחד בפנימיה לא מוכן לקחת סיכון להתחיל עם אחד מהחבורה הזו. ימים קשים עברו עליי. הוריי, אם אפשר לקרוא להם הורים, לא באו לבקרני כלל. הייתי לבדי בעולם. רק החבורה של דודו שימשה לי מעין משפחה. כל שבת שנייה הילדים נוסעים למשפחות שלהם. בהתחלה גם אני הייתי נוסע להורה לחדרה. חשבתי שהם ישמחו לראות אותי. בכל זאת שבועיים לא ראו אותי, בטח הם מתגעגעו. אבל הם ממש היו מדוכאים כשהייתי בא. מיד כשנכנסתי בדלת, אמא שלי הייתה מכניסה אותי עם התיק שלי לחדר ואומרת לה, אני מבקשת ממך לא לצאת כל השבת מהחדר. הורי היו יושבים בשולחן לאכול ארוחת שישי עם התאומים. אני הייתי מחכה בחדרי לבדי. לאחר שהם היו מסיימים לאכול, אבי היה מכניס לי לחדר צלחת של אוכל ממה שנשאר. הוא היה מניח את הצלחת לפניי בלי שום מילה טובה, אפילו בלי לומר לי בתאבון. אפשר לומר שהוא ממש היה זורק לעצם. אמנם הייתי רק בן 11 וחצי, אבל הייתי מאוד מפותח מבחינה רגשית, והייתי מאוד פגוע מהיחס של ההורים שלי. הפסקתי להגיע אליהם לשבתות. האמת, לא נראה לי שזה היה עונש כבד מדי עבור הוריי. כשהייתה שבת חופשית, הייתי נוסע ללוד לעשות שבת בבית של דודו, ראש החבורה שלנו. לאבא של דודו קראו אדריאן. רוב הזמן אדריאן היה שיקור, ואז הוא היה עצבני ומקלל המון. הוא היה מקלל את דודו ואת אחיו ואת אמא של דודו. מיום שהוא הכיר אותי, גם אני נכנסתי לסבב של הקללות שלו. כשהייתי עובר לידו, הוא היה מקלל את אבי ואת אמי. למרות שלא היה בזה צדק, כי אסור לקלל מישהו שאתה לא ממש מכיר, אבל בלב שלי אמרתי, מגיע להורים שלי שהכללות של אדריאן השיקור התקיימו. הם אנשים רעים. ברגעים היחידים שאדריאן לא היה שיקור, הוא היה איש ממש נחמד. הוא התעניין בי ובמשפחתי. אמרתי לו, אין לי משפחה. אני ילד נטוש. אדריאן בכה וחיבק אותי. אחר כך הוא ירד למכולת של גבריאל וקנה לי שוקולד. ביום ראשון היינו צריכים אני ודודו לחזור לפנימיה. במוצאי שבת בשעה 2 לפנות בוקר דודו העיר אותי. הוא אמר לי קומקום, צריך להביא מכה שיהיה לנו כסף של בזבוזים. באותו לילה פרצנו לבית של איש עשיר וגנבנו ממנו 600 לירות. זה שווה לשתי המשכורות חודשיות. בשעה 4 לפנות בוקר כבר היינו חזרה בבית של דודו. דודו הכין לנו קפה, הוא טפח לי על הכתף ואמר לי, היית לא רע בכלל, לאט לאט אתה תשתפר, אל תדאג, אני רואה שיש לך כישרון, אתה תגיע לגדולות. האמת, מה שחסר לך זה קצת מיומנות וניסיון. הרגשתי נורא עם עצמי, איך הגעתי להיות גנב? זה לא הערכים שעליהם חונכתי. באותו יום התחלתי את קריירת הפשע שלי. בגיל 17 עזבתי את הפנימיה, לא היה לי לאן ללכת. הלכתי לבית של דודו, שם תמיד קיבלו אותי בשמחה. בינתיים אדריאן, אבא של דודו, עזב את הבית. איש לא יודע איכן הוא. האמת היא, איש גם לא חיפש אותו. אני ודודו היינו מבצעים פשעים וחיים מפשע. היינו היחידים בכל מדינת ישראל שבגיל 18 כבר יש להם וולבו חדשה. דודו אהב את הפשע, הוא אהב את האקשן, את המתח. אני ממש לא אהבתי את זה, רק נגררתי לפשע בלית ברירה. תמיד הרגשתי רע עם עצמי ורחמתי על הקורבנות. בכל לילה לפני שהייתי נרדם, הייתי מדבר עם השם יתברך ומבקש ממנו שיוציא אותי מהפשע ויראה לי את הדרך הטובה. אני רוצה להיות איש טוב. ממש, להיות איש טוב. כשהייתי אומר לדודו שאני רוצה להיות איש טוב, דודו היה אומר לי, כל הכבוד, יפה מאוד. אני שמח שיש לך שאיפות, כי בלי שאיפות לא תגיע לכלום. ושתדע, איש טוב חייב להביא בכל לילה לפחות 1,000 לירות. איש טוב לא יכול להסתפק ב-600 לירות ללילה. בהתחלה, לא הייתי מבין את תשובותיו של דודו. רק אחרי כמה חודשים הבנתי שהאיש הטוב של דודו זה בכלל לא האיש הטוב שלי. יום אחד אני רואה בטלוויזיה אישה זקנה בוכה בכי תמרורים. היא סיפרה למראיין שהיא ובעלה הכירו במחנה השמדה אושוויץ, שם הם גם התחתנו, הם היו נשואים 40 שנה וילדים לא היו להם. בשנה שעברה בעלה מת והיא נשארה בודדה בעולם. אתמול בלילה פרצו לביתה וגנבו ממנה כסף רב וגם את הטבעת שבעלה המנוח נתן לה בחופה. תוך כדי בכי אמרה הזקנה, אני מוותרת על הכסף, אני מוותרת על כל הרכוש שגנבו ממני, רק שיחזרו לי את הטבעת, זה הזיכרון היחיד שנשאר לי מבעלי המנוח. אמרתי לדודו, האלמנה הזאת שברה לי את הלב. אני חייב להחזיר לה את הטבעת שגנבנו ממנה. דודו אמר לי, אתה משוגע? הרי כך יתפסו אותך ואתה תשב בכלא. בלילה לא נרדמתי. האלמנה הבוכייה עמדה מול עיניי. בבוקר ניגשתי לביתה, דפקתי בדלת. פתחה לי אישה זקנה מאוד, כפופת קומה. הוצאתי את הטבעת מהכיס ונתתי לתוך ידה. הזקנה מאוד התרגשה והחלה לבכות. היא אמרה לי, אתה איש טוב, אתה איש טוב. הזקנה הפצירה בלי להיכנס לביתה לשתות קפה. לא יכולתי לסרב לבקשתה, תמיד היה לי כבוד לזקנים. היא הוציאה לי גם מוגיות ופירות, היא מאוד מאוד השתדלה לארח אותי יפה. הייתה לה הכרת הטוב על מה שעשיתי. אמרתי לה, אני מאוד ממהר, אני חייב לחזור הביתה. אבל הזקנה הפצירה בי לחכות עוד קצת, עד שהבורקס יצא מהתנור. התרציתי ונשארתי ליד השולחן. חשבתי לעצמי, אישה כל כך טובת לב, כל כך טובה ובודדה בעולם, אין לה ילדים, אין לה מכרים, איך היה לי לב לפרוץ לביתה ולגנוב ממנה את מעט הרכוש שיש לה. באותה שעה החלטתי שאני עוזב את עולם הפשע, זה ממש לא בשבילי. בעודי מחכה בביתה שהבורקס יצא מהתנור, פרצו לבית שלושה שוטרים. הזקנה הצביעה עליי ואמרה להם, זה הפושע. השוטרים עצרו אותי, עסקו את ידיי וגררו אותי לנהדת. הזקנה טובת הלב יצאה אחרינו מהבית וצעקה לעברי, פושע, פושטק, הלוואי ותמות בכלא. נשלחתי לשלוש שנות מעצר. האמת, לא כעסתי על הזקנה. היא עשתה את מה שכל אחת אחרת הייתה עושה. חוץ מזה, מגיע לעונש על כל הפשעים שעשיתי. כשיצאתי מהכלא, לא רציתי לחזור לפשע, חיפשתי עבודה. אבל בכל מקום איכשהו נודע להם על עברי ולא הסכימו לקבל אותי לעבודה. המחסור היה קשה, הגעתי ממש לרעב. הייתי ישן בלילה רעב. כמעט חזרתי לפשע, אבל הייתי חזק. לבסוף ירדתי לארצות הברית, עבדתי בניקיון של שליחים וספות, הרווחתי הרבה כסף. לאחר 5 שנים בארצות הברית חסכתי 300 אלף דולר. לקחתי עוד הלוואה בבנק וקניתי בניין של 8 דירות. הזכרתי את הדירות והרווחתי עוד כסף. נכנסתי לעסקי הבניין והצלחתי מאוד. בניינים רבים בניתי בניו יורק ובסביבותיה. לפני 7 שנים קניתי בית מלון בניו יורק. יש בו 650 חדר. היום, ברוך השם, אני בן אדם עשיר מאוד. גם דודו הצליח מאוד. הוא הקים ארגון פשע גדול, ענק. ארגון שהיה מבוסס על חבורת דודו מהפנימיה. הארגון של דודו השתלט על עסקי ההימורים במרכז הארץ והטיל את חיתתו בכל האזור. עד שהמשטרה טיפלה בארגון שלהם באופן אישי וגרמה לפירוקו ולהיעלמותו. דודו עצמו נעצר על רצח של 2 עבריינים מארגון אחר, נגזרו עליו 12 עולם. הוא יושב כבר 8 שנים ויש לו עוד הרבה זמן לשבת. דודו כנראה לא יצא מהכלא לפני גיל 60. בכל חודש אני שולח לדודו כסף כדי לקנות בקנטינה של הכלא. הרי דודו שמר עליי בפנימיה. הוא היה מארח אותי בכל שבת שנייה כשלא היה לי איכן לישון. אני חייב להחזיר לו תודה. לפני שבועיים קיבלתי שיחת טלפון מארץ. רעדתי. אבא שלי היה על הקו. עזעתי בכל הגוף. מאז היותי בן 12 לא שמעתי ממנו או מימי אפילו מילה אחת. זה פצע עמוק ומדמם בליבי. כששמעתי את אבי על הקו, חשבתי לעצמי, כנראה הזקנה עושה טוב לבני אדם. ליבם של הוריי נתרכך, והם רוצים להתנצל בפני על מה שעשו לי, ומבקשים להחזירני לחיק משפחתם. התאכזבתי. אבי ניגש ישר ולעניין, וכך הוא אמר לי. נכנסתי לעסקים, בהתחלה הרווחתי יפה, אבל אחר כך נקלעתי לקשיים והפסדתי את כל כספי. כעת יש נגדנו צו פינוי מהבית. אם לא נשלם לבנק לאומי חוב של 800 אלף שח, נמצא את עצמנו ברחוב. אמא שלך ניתה חולה מהחובות והקשיים, ועכשיו שיש כנגדנו צו פינוי מהבית, אמא שלך בדיכאון. היא גמורה, היא שבורה, רצוצה. קראנו בעיתון שהיום אתה איש מאוד עשיר. אמא שלך שכנעה אותי להתקשר אליך, ולבקש את עזרתך. כל כך התעזבתי. אבא שלי לא התקשר להתנצל. הוא לא התקשר לבקש סליחה, להתחיל חיים חדשים. הוא התקשר לבקש עזרה עבורו, עבור אשתו, עבור התאומים שלהם. אמנם 800 אלף שח זה בכלל לא הרבה כסף בשבילי. בכל חודש אני מוציא על תרומות לנזקקים ולארגונים יהודיים, הרבה יותר מהסכום הזה. אבל אני בכלל לא בטוח שאני רוצה לעזור לאנשים הללו שכשלא היו להם ילדים הם ימצאו אותי כמו בן, ואחר שזכו לילדים שלהם גרשו אותי מביתם כמו כלב חוצות. וגם עכשיו הם לא מבקשים סליחה ומחילה. מצד שני, עד גיל 11 חייתי בביתם וקיבלתי מהם המון חום ואהבה. ועד אותו יום שגרשוני מביתם, הם השקיעו בי את מיטב כספם וסיפקו לי כל מה שילד צריך ואפילו הרבה יותר מכך. אני פונה אליך ואל המאזינים בבקשה. עזרו לי, תנו לי עצה נכונה. האם עליי לעזור להם או לא? בברכה, ברוך. שוב שלום לכם אחי וריי, אני רואה שאתם ברוך השם משתפים את התוכנית, את החברים שלכם. אני רואה כאן את השיתופים של יגאל סיטרוק, אלון אלון, רותי אבוטבול, ציפורה מרטין רוזיליו, נתנאל אבו חצרה, אושרית רוסם, שרה בנישו, מיכל הסייג, אדם סוניו, אליזה חלק, שנטל אביגזר. תמשיכו לשתף החבריי. אני רוצה לזכות את כל עם ישראל כדי שיקבלו איתנו את השבת ויכנסו ביחד איתנו לקדושה, לקראת הברכה של השבת הקדושה. דנית קפן מברכת, מבקשת ברכה לדנית בטרות לריפוי מושלם, ויחיל אלבז מבקש ברכה שהשם ישמור עליו ויצליח אותו בכל מעשי ידיו. יגאל סיטרוק, ברכה לרפואה שלמה לענת בת שושנה, זאת אשתו, אני מכיר אותם. מי איתנו על הקו? הלו? אני ממש לא שומע. לא, אני לא שומע. שלום.
שלום, כבוד הרב.
שלום, גברתי, מה שלומך?
בסדר. אני רוצה בבקשה שתברך את אמא שלי. היא נמצאת בבית חולים במצב קשה. קוראים לה זוהרה.
מהכן את, גברתי?
בבקשה.
מהכן
את? אני מתבריה.
מה השם שלך?
אני ציפורה.
ומה השם שלי מה?
זוהרה.
זוהרה בת?
שמחה.
בת כמה היא?
אמא 84.
בלעינה. ציפורה, כן. בת שמחה. אבא שבשמיים, תרחם על הבת שלך ותבשר אותה בשורות טובות ותסיר ממנה כל חולי וכל מחלה ותרפא הרפואה שלמה.
תודה.
בזכות התורה הקדושה, אמן כן יהי רצון.
תודה רבה. ואם אפשר את יעל בת שוש... בת בת אל שנולדה לא מזמן, היא קצת לא מרגישה טוב.
יעל בת?
בת בת אל.
בת אל. הקדש ברוך הוא ישמור עליה ויגדל אותה להביא העולימה, מתוך נחת ושלווה ורפואה שלמה. אמין, כן היא רצון.
תודה, תודה. אני תמיד מאזינה ואני גם משתפת.
או, אני ממש, ממש שמח.
התוכנית. תודה, תודה.
יודעת לשתף בפייסבוק, גברתי?
בטח.
בת כמה את?
אני בת 66.
איזה יופי שבגיל הזה את גם יודעת להשתמש בפייסבוק.
כן, כן, משתפת, שומעת כל שבוע את התוכנית, לא מפספסת, מחכה לתוכנית.
אני ממש מודה לך, גברתי.
תודה רבה לך.
שיהיה בשורות טובות. אמן.
הרבה פעמים בירכת אותי והברכות עזרו ממך, ישר לקדוש ברוך הוא, והם עזרו לי.
אמן. תודה, גברתי, את מרגשת אותי מאוד.
תודה, תודה. תודה.
שיהיה בשורות טובות.
תודה, אמן ואמן ואמן ואמן.
היום חבר מהישיבה ביקש ממני לדבר על הקורונה. כנראה לפי איך שזה מסתמן, זה מגפה לא קלה. רמת הדבקות שלה היא מאוד מאוד גבוהה, אבל כנראה שדווקא המתים מהמחלה הם ביחס למחלות אחרות הרבה פחות. רמת הדבקות גבוהה מאוד, אבל רמת תמותה יחסית נמוכה. שאלו אותי מה אפשר לעשות, אמרתי להם שהתורה עצמה היא הרפואה לכל המחלות. כתוב, רפאותי לשורך ושיקוי לעצמותיך. מי שחושש מהקורונה יכול לקרוא פתאום הקטורת. זה דבר טוב ומועיל, במיוחד אם קוראים אותה מתוך קלף. דבר מאוד מאוד מועיל ומרחיק עם מחלות. אני רואה שכותבים לי פה שהמסך ירוק ולא רואים אותי. יכול להיות, פיליפ? כותבים לי שהמסך ירוק ולא רואים אותנו. טוב, אתה תגיד למי שצריך, הוא יטפל בזה. שלום, מי איתנו על הקו?
אני גבריאל בן עקוטה.
גבריאל בן יעקוטה, גם אני רפאל בן יעקוטה.
לא, גבריאל בן יעקוטה.
כן, ואני רפאל בן יעקוטה.
אה.
מאיכן אתה אדוני?
מקרית שמואל.
מה השם שלך?
אמא שלי?
כן.
גבריאל בן אקוטה.
אוקיי.
שעבר לברך אותנו לקחתן, לברגון.
לא שמעתי.
שתברך אותי שנתחתן, זה בברגון.
בן כמה אתה ידידי?
בן 50.
תעמוד, תפתח את הידיים למעלה. אבא שבשמיים, תרחם על הבן שלך גבריאל בן אקוטה. תראה את צער הבדידות שלו, ותסיר ממנו כל חולי וכל מחלה, ותן לו שלוות הנפש ושלוות הגוף.
אמן.
ותקרב לו זיווג הגון, טוב ומוצלח וקרוב. אמן. ותזכה אותו להקים בית נאמן בישראל.
אמן.
בנים ובנות של קיימא. אמן, כן יהי רצון.
כן.
שיהיה בשורות טובות, גבריאל. הנה, עליזה עמוס כותב לנו בפייסבוק שהמסך ירוק, גם יצחק אבית כותב שהמסך ירוק. בני זינו כותב, שומעים אותך אבל לא רואים אותך. אני לא מבין למה. טוב, גם אני לא רואה כל כך את עצמי. אבל בוא נבדוק פה בפייסבוק. כן, נכון, הוא צודק. מסך ירוק. בטיפול. הנה, פיליפ אומר שזה בטיפול. פיליפ, להערכתך, כמה זמן הטיפול? 3-4 ימים? בערך? אני אמתין פה. יש לי זמן. שלום. מי איתנו על הקו?
שלום, כבוד הרב.
שלום, גברתי. מי איתנו?
אני גברת, אתה מכיר אותי מאוד מאוד. אני מלכה.
מלכה, בטח, ודאי, הבת של הרב מימון.
נכון. עכשיו, כבוד הרב, תראה, אתה מכיר את הסיפור שלי.
בטח, את הבת שלך, כן.
לרון שמחה. עכשיו, המצב הוא כזה שעברנו ליחילו, ואנחנו כבר לא ברמב"ם, והמצב מאוד מדורדר, היא כבר לא יכולה ללכת, הבטן שלה תפחה מאוד, ורק עם שקיות של נוזלים מוציאים לה, ממש קשה לה, היא לא אוכלת כמעט, וקשה לה לדבר. זאת אומרת שהמצב ממש לא נותן לי מנוחה, לא בלילה ולא ביום ובדבר.
את עושה לי צמרמורת בלב? את יודעת, מלכה, שאני גר עכשיו ברחוב בורחוב, קרוב לבית של אבא שלך, זכרונו לברכה.
נכון.
כל פעם שאני עובר בצומת שם של בורחוב, נדמה לי זה בורחוב אס או משהו כזה, אני נזכה בתאונת דרכים של אחותך, בתיה.
זכרונה לברכה.
היא נהרגה שם, נכון?
נכון, נכון.
כל פעם שאני עובר שם בכביש, אני נזכר, ואז אני נזכר שגם להבדיל לבת שלך לא מרגישה טוב.
נכון, כבוד הרב.
אל תתייאשי,
מלכה.
אל תתייאשי בשום פנים ואופן. הקדוש ברוך הוא ישמור על הבת שלך.
אני זוכרת שאתה תמיד אמרת לי, אל תדאגי, יהיה בסדר.
אני תמיד מתפלל עליה. אל תתייאשו בשום פנים ואופן. הקדוש ברוך הוא ירחם עליה.
אנחנו צמים, מתפללים, ומה אנחנו לא עושים? עזבתי את הילדה השנייה החולה בבית, הזנחתי אותה ובאתי לטפל פה. 24/7 אני פה ביחילוב, ואני מאוד מודאגת.
הקדוש ברוך הוא ירחם עליה, וירפא הרפואה שלמה. בזכות השבת הקדושה, איפה את בשבת מלכה?
פה אני ביחילוב. אני כבר שבת רביעית ביחילוב.
איך אתם אוכלים? איך אתם ישנים?
יש לנו חדר, אני שמתי מיטה קורסה לידה,
ואת עושה לה קידוש?
זה לא מדאיג אותי.
עושה לה קידוש?
אני עושה לה, כן. היא עושה, לפעמים בהתחלה היא הייתה עושה, עכשיו היא קצת חלשה, אז עושים את זה לאט לאט, אני מעדיפה שהיא תעשה.
שהשם ישמור עליה, ובזכות שבת קודשנו שיהיה רפואה שלמה.
לברך אותה ואני ארים ידיים לשמיים.
לירון בת מלכה, נכון?
לירון שמחה, לירון שמחה.
לירון שמחה בת מלכה. אבא שבשמיים תרחם עליה בזכות אמותינו הקדושות. שרה, רבקה, רחל ולאה. ותסיר ממנה כל חולי וכל מחלה.
אמן. אמן, אבא, אבא, אל תשרוף אותי, אבא.
חס ושלום.
חס ושלום. תודה רבה, כבוד הרב.
שהשם ישמור עליך, מלכה, וירפא את הלב השבור שלך.
אמן.
ותמצאי לי לירון, שאני מאוד אוהב אותה.
תודה.
שיהיה בשורות טובות.
אמן.
הנה, עליזה חלה כותבת לנו שעדיין המסך ירוק, ואביב כותבת לנו שיש 85 שיתופים. לדעתי זה ממש מעט. מה אתה אומר, פיליפ? זה כלום, אתה אומר. חברים, אם אתם אוהבים את התוכנית, אם אתם מרגישים חלק מהתוכנית, אתם מרגישים החברים הטובים שלי שמקבלים ביחד איתי את השבת, תעשו עכשיו הפסקה. אני רוצה לראות שהשיתופים עכשיו, ברגע אחד, קופצים לגמרי. תעשו הפסקה, תשתפו את החברים, את החברות, את הקרובים, את כולם. אני עכשיו רוצה לראות את כולם משתפים. מי איתנו על הקו?
כבוד הרב, שלום, מדברת שרה ממוסקין.
שלום, שרה.
אני מבקשת ברכה לילדים שלי, אני לא ראיתי את הבן שלי 7 שנים.
בן כמה הבן?
הבן בן 45.
ולמה לא ראית אותו?
הוא נמצא בכלא באודו.
מה הוא עשה ששמו אותו שם?
הוא לא עשה, אישים אותו שם, ואין עם מי לדבר, זה עולם השליטי.
בכלא אף אחד לא עשה כלום, כולם שם צדיקים.
לא, לא עשה כלום.
מה? מה אישים אותו?
אמרו שזה מזוודה שלו, וזה לא היה מזוודה שלו, ואנחנו נלחמים עד היום.
מה היה במזוודה?
איזה סם, אני לא יודעת, זה ג'ארץ, משהו של אודו.
איך קוראים לו לסם?
איך?
איך קוראים לסם?
ג'ארץ.
ג'ארץ? לא, את זה אני עוד לא שמעתי. אני חשבתי ששמעתי כבר על כל סוגי הסמים. אבל ג'רס פעם ראשונה אני שומע. אם מישהו מהמאזינים שלנו שמע פעם את המילה ג'רס, תכתבו לנו בפייסבוק. זה מעניין אותי מאוד. מה השם של הבן, גברתי?
פיני בן שרה.
לכמה זמן שפטו אותו?
המשפט עכשיו וסיום עדיין לא נשפט.
7 שנים הוא בכלב ועדיין לא גמרו את המשפט?
לא.
מה יש להודים האלה?
מה יש להם?
7 שנים הבן אדם בכלב עוד לא סיימו את המשפט?
עוד לא.
שרה, איך אני נדגרה?
אני בקריית מוצקין.
ברגע שהוא משתחרר, הוא יחזור לארץ ולא יחזור לשם יותר?
לעולם לא.
ולא יתעסק עם מזוודות גם אם הם לא שלו?
לא
שתפק,
זה לא שלו.
אני מברך אותו, פיני פנחס בן שרה, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו, ובזמן הקרוב תשמעו ממנו בשורות טובות, ותזכי לחבק אותו בארץ ישראל בזמן הקרוב.
אמן.
שיהיה בשורות טובות בזכות שבת קודש.
אמן, תודה רבה.
שלום שרה, שבת שלום ומבורך. אנחנו פה ב-04 8-1-2-3-4-5-6, אבל האמת כבר אין לנו זמן, נכון פיליפ? לא. אז אנחנו מתנצלים בפני המאזינים, כבר הגענו לקצה. הנה, כותבים לנו ש יצחק אבית כותב לי, זה כמו חשיש צ'רס מלשון פעמונים. יש אנשים שיודעים גם לנתח את זה מבחינה פילולוגית, את השמות של הסמים. יפה. המסקנה, אל תבריחו סמים, גם אם המזוודה עצמה לא שלכם. אני מזמין אתכם, החבריי, עכשיו, 3 שעות לפני שבת קודש, כששערי שמיים נפתחים, אני מזמין אתכם לעמוד, להתפלל ביחד איתי. אני אחכה לך עוד 30 דקות באמצע התיגון של הקציצות. אני אחכה לחצי דקה שתשטפי את הידיים. הנה, תעמדו החבריי, תתפעלו ביחד איתי, תפתחו את הידיים לשמיים. מי שיש לו חלון ליד הבית, מרפסת, תפתחו את הידיים לשמיים. בזמן תקיעות השופר יפתחו שערי שמיים, תתפעלו על עצמכם, על הקרובים שלכם, על החברים, על כל מי שאתם אוהבים, והקדוש ברוך הוא היום ישמע את התפילה שלכם ברחמים. תזכרו גם להודיע לכל הקרובים והקרובות, לכל החברים, לכל הידידים, מכל הארץ, מכל העולם. תזכרו להם שבוע הבא, יום שישי ב-14:00, להקשיב לנו ב-14:00 בצהריים ברדיו 99.5, נעשה בעזרת השם תיקון להיריון, תיקון לנשים שממתינות ללידה, תיקון לנשים שעדיין לא הרו, תיקון לנשים שיש להם בעיות בהיריון. תודיעו לכולם. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננו. אבא שבשמיים, תרחם עלינו ותבטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, ותגזור עלינו עכשיו 3 שעות לפני שבת קודש, תגזור עלינו ברכה והצלחה. תביט לכל החסרונות שלנו, לכל מה שחסר לנו בחיים, ותמלא משאלות ליבנו לטובה ולברכה במהרה. אבא שבשמיים, תעזור לנו ותציל אותנו מכל חולי ומכל מחלה. תשמור על הילדים שלנו מכל מיני מחלות, מסרטן, מסכרת, מקורונה ומכל מיני מחלות קשות ורעות, ותגזור עליהם גזרות טובות ורפואה שלמה, ותחזק את הלב שלנו ותן בנו את הכוח להיות אנשים טובים. תן בנו את הכוח להיות בנים שלך. אמן, כן יהי רצון ונאמר אמן.
שיפוט רחב כבבא שורך צדקתך אני
חבריי, אנחנו ממש לקראת הקצה. היה לי כל כך טוב איתכם, אני מקווה שגם לכם היה טוב איתי. אני פה בשבילכם תמיד. תזכירו לכל החברים שלכם, לכל הידידים, לכל המשפחה, בכל הארץ, תזכירו להם ששבת הבאה בעזרת השם, יום שישי בשעה 2 בצהריים ברדיו 99.5 נעשה תיקון להיריון לכל הבנות שממתינות להיריון, לכל הבנות שזה מתעכב אצלם, כל הבנות שהן בהיריון אבל חוששות שמשהו לא תקין, כל הבנות שעומדות ללדת שחוששות מלידה, תהיו איתי ביום שישי הבא בשעה 2 נעשה תיקון בעזרת השם. בינתיים אני רוצה לבקש מכם, הנה, כותבים לי פה שהגענו ל-95 שיתופים, זה עדיין לא מספיק. כל מי ששומע אותי, כל מי ששומעת אותי, תלחיתו על השיתוף, תשתפו, תשתפו את החברים, את החברות, תזכו את עם ישראל. אני פה בשביל לזכות את עם ישראל. תעזרו לי. תודה למפיקה ליטל כהן, שמתקשרת אלינו כל יום שישי 1:55 לדאוג שאנחנו מגיעים. תודה לאחרי על הדיגיטל תום וקנין שמטפל לנו במסך הירוק. תודה לטכנאי שאיתי פה באולפן פיליפ קוסינוב. תודה רבה לכם אחי וריי שבחרתם לקבל איתי את השבת. תודה עצומה לאלה שצפו בנו בפייסבוק, והכי הרבה אלה שעשו שיתוף בפייסבוק. תודה לכם מכל הלב שלי, שהשם מברך אתכם. ותודה אחרונה, אתם יודעים, לבורא עולם משתבח שמולד. שבת שלום חבריי.
שבת מקבלים את השבת ב-99.5 עם המקובל הרב רפאל ממו.